מוריי ורבותיי, אינני יודע במה זכיתי שאני אהיה הפותח, שאני מרגיש כתלמיד קטן מול ציבור שהכירו את האריות הגדולים, שאני לא זכיתי להיות וללמוד במחיצתם. אבל כיוון שציוו עליי, אז אני מקבל. האמת היא שיש, לפי אני יודעתי, בעיה עמוקה ורחבה שעדיין לא ניסינו לפצח אותה, להבין אותה ואיך להתמודד איתה. ואם יורשה לי, רצוני להתחיל בכך שאמנם אנחנו יוצאים, או עוד מעט יצאנו כבר מחנוכה, והניסים והישועות של חנוכה, אבל עוד מעט אנחנו נכנסים כבר לאבלות של החורבן, והעשרה בטבת הוא עומד לפתחנו. באמת שהעשרה בטבת בא ללמד אותנו דברים יסודיים מאוד. לכאורה, וכבר עמדו על זה כולם, לכאורה עשרה בטבת זה עניין של חורבן ראשון. ומה זה לנו אחרי שאנחנו כבר סברנו שני חורבנות? ולא עוד, יש גם ייחוד בעשרה בטבת שאין בצומות אחרים. הבית יוסף בהלכות תשעה באב, שאר הצומות, מביא את הבודרה שהוא עומד על כך, אמנם הפוסקים פסקו שכל הצומות, כך כתוב ברמב"ם, הצום שחל בערב שבת משלימים. אבל למעשה זה לא כך. הרמב"ם מסביר שרק עשרה בטבת יכול לחול בערב שבת, ושאר הצומות אינם חלים בערב שבת. אומר אבודרם חידוש מעניין. הוא אומר שאילו היה יכול להיות, וזה לא יכול להיות, אבל אילו יכול היה להיות שעשרה בטבת יחול בשבת, גם כן היו צריכים לצום. למה? הרי כולנו יודעים על פי הפסוק, שהקדוש ברוך הוא אמר לנביא, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה. שמח מלך בבל על ירושלים בעצם היום הזה. בגלל כך, אומר אבדורם, זאת היא החשיבות של הצום הזה. אבל צריך להבין מה זה אומר. מה משמעות הפסוק? איך זה מסביר לנו את חומרת הצום הזה והעובדה שאנחנו אחרי החורבן השני עדיין זוכרים את תחילת המצור שצר נבוכדנצר על ירושלים? אבל האמת היא שאם נעיין בכך, נבין שיש הבדל גדול בין עשרה בטבת לשאר הצומות. וההבדל הוא פשוט. כל שלושת הצומות האחרים הם צומות על מהלך החורבן. החורבן כבר היה. יצאים בתמוז, זה היה כבר הפריצה, פריצת החומות. אבל המצור התחיל הרבה לפני, הרי התחיל בעשרה בטבת. היה כבר חורבן בתוך ירושלים. ועל תשעה באב אין מה לדבר, שזה כבר היה אחרי החורבן. כן, זה היה הסוף של החורבן. והוא הדין בצום גדליה, שזה היה אמנם גם אחרי זה, וגם מי שנשאר שם, גם הם גורשו. כלומר, שאר הצומות עניינם היה הכל במהלך החורבן. שונה הוא עשרה בטבת. עשרה בטבת הייתה התחלה. מה זאת אומרת התחלה? האמת היא שירושלים הייתה לה מעמד מיוחד. הרי הרמב״ם מביא בכמה מקומות לגבי, גם לגבי מצוות לולב ועוד, שכל ירושלים נקראת מקדש. ירושלים נקראת מקדש. כשהמשנה מבחינה בין המקדש למדינה, אומר הרמב״ם, מדינה זה חוץ לירושלים, כל ארץ ישראל. אבל ירושלים עצמה זה מקדש. כל ירושלים היא מקדש. וברור שהיה יחס שונה אצל כל העם, גם אצל אלה שהיו רחוקים מהמושגים של קדושה. יחסם לירושלים היה שונה יחסם לשאר הארץ. והרי אנחנו רואים דבר ברור ומפורש, שהנביא ירמיהו מוכיח את עם ישראל כך: אל תבטחו לכם אל דברי שקר, לומר, היכל השם, היכל השם, היכל השם הימה. כי אם אשר היטיב, תטיבו, מה הוא אומר? אנחנו רואים מדבריו שגם החוטאים, גם הרשעים, גם אלה שבאשמתם בא החורבן, גם הם הכירו שהיכל השם, ירושלים, זה דבר שהוא מעל הכל. ולא ייתכן שיבוא אויב בתוך שער ירושלים. איך הקדוש ברוך הוא יפקיר את העיר שהוא בחר בה, ששמו נקרא עליה? גם הרשעים היו בוטחים בדברים הללו, שהיכל השם זה מקום שמור, כן? זה מקום, זה כמו שיש היום פוליסת ביטוח, כן? ירושלים היא פוליסת ביטוח ששם לא יוכל לקרות חובה. והדבר הזה המשיך עד שבעצם היום הזה בא נבוכדנצר ושמח ירושלים. עד היום ההוא היו יכולים עדיין לתקן, הרי זאת הייתה תוכחת הנביא ירמיהו, אבל לא תקנו. כלומר, באותו יום נגזר כל החורבן, כל מה שהיה אחר כך. כל זה נבע מעצם היום הזה. ביום הזה קרסה כל הסברה והאמונה של אלה שחשבו איך השם זה לא יכול לעולם ליפול. כמובן שהם לא הכירו בזה עד ממש החורבן, אבל זה היום היה שבו קרסה האמונה התפלה, הביטחון הזה, בהיכל השם, היכל השם, היכל השם. ולכן זה חשוב גם לנו. כי גם החורבן השני, וגם כל הגולה, וגם כל הצרות והרדיפות שבגלויות, כולם התחילו מכך שהייתה אמונה בלתי מוצדקת, אמונה ממש שקשה להבין איך אנשים רשעים, כופרים, חטאים, דפקו בזה, אבל זה ברור שכך היה. והאמת היא שגם אצל הגויים אנחנו מוצאים שהם הסתכלו על ירושלים באופן שונה. אבל לא נאריך בזה. נמצא שבעצם עשרה בטבת באה להזהיר אותנו שלא נשלה את עצמנו בחלומות שווא. אם הרשעים הוכיח אותם הנביא ירמיהו שלא יבטחו בכך שירושלים, שהקדושה זה למעלה מעלה, אז ודאי ודאי שהצדיקים צריכים לדעת את הדבר הזה. ומתוך כך יש לנו ללמוד גם לענייננו היום. ברוך השם, אנחנו זכינו בדור הזה ובדורות, שני דורות הקודמים, אבל זה בכלל עניין של לא הרבה זמן. אחרי החושך היום של השואה, זכינו בשלושה דורות שבהם נתקבצו גלויות, ברוך השם, כמו שלא היה מעולם. האמת היא שמעולם לא היו בישראל כל כך הרבה יהודים, כן ירבו, כמו שיש היום. וכשנכנסו בימי יהושע, אז היו 600,000 רגלי גברים, יוצאי צבא. נגיד שהיה עוד כזה נשים, עוד כמה פעמים טף ונשים מבוגרים יותר, 3 מיליון, 4 מיליון. כמה היו? ובוודאי בבית שני, ודאי שלא היה ככה. אנחנו יודעים כמה עלו מבבר. וברוך השם, אנחנו זכינו לקיבוץ גלויות במימדים כאלה, אשר רק מי שלא רוצה להסתכל באמת בפנים, רק כזה לא מכיר שיד השם עשתה זאת. אבל בהכרה זו תמונה מלכודת גדולה. אם אנחנו מכירים שאנחנו נמצאים בתהליך של גאולה, שיש לשבח ולפאר לבורא יתברך, שזיכנו, שאנחנו הדור, שעל אף ש זכויותינו אינן כל כך גדולות, אבל זכות הברית, זכות האבות, זכות... כל הזכויות שיש לעם ישראל בכל הדורות נצטברו שהקדוש ברוך הוא הביא לקיבוץ גלויות כזה שיש לנו, יש ברוך השם, יש עכשיו פריחה של תורה ועוד, והרבה דברים חיוביים. יש לראות כאן סימנים, ולא רק סימנים, אלא גאולה עצמה, כי זאת היא גאולה, כאשר זוכים לקיבוץ גלויות בממדים כאלה. אמנם, גם על זה צריך להבין מה קורה לנו. לא רוצה להאריך, אבל הרמב״ם אומר בהלכות מלכים, הוא מגדיר את התפקידים של המלך המשיח. וזה ידוע, כן. יש שלושה תפקידים למלך המשיח. צריך לנצח את האויבים, הוא צריך לקבץ את הגלויות, כלומר בימיו צריך שיהיה קיבוץ גלויות, וצריך לבנות את המקדש. והוא אומר שאלו הם הסימנים שעל פיהם נוכל להכיר. אבל הוא מוסיף דבר מאוד מאוד מפתיע. הוא אומר כך, אם לא הצליח עד כה, זה בהקשר, הוא מביא שם את העניין של בר כוכבא, כן? הוא אומר, אם לא הצליח עד כה, או שנהרג, כלומר אפילו אם הצליח עד כה, אפילו אם הצליח בשלוש המשימות הללו העיקריות, בנהרג, אז ברור שאינו המשיח, ואין זה אלא הקדוש ברוך הוא בא לנסות אותנו, לבחון אותנו, והוא מביא על זה פסוק בדניאל. כלומר, הרמב"ם לשיטתו, הרי הוא סבור, הוא אומר בכמה הקשרים, שיש אפשרות, והוא ציפה לאפשרות הזאת, שיחזור עם ישראל לארצו, גם שיעמיד מלכות ישראל, וגם אפילו שיבנה בית המקדש, ובכל זאת, אין זה תקופת המשיח. אין זה המשיח. אם נהרג, אפילו שנתממשו כל שלושת התפקידים העיקריים הללו, אינו, אלא הוא אומר, אז הוא מלך כשר, כמו דוד, כן, כמו המלכי בית דוד הכשרים שמתו. זה דבר נפלא. כלומר, אסור לנו לבטוח בכך שכיוון שזכינו לניסים ונפלאות, הרבה יותר גדולים בעצם מהניסים שהיו בימי החשמונאים. הניצחונות שלנו הם היו ודאי גדולים מהם. וייתכן שאילו הבנו מה שעומד לפנינו, אילו הייתה מנהיגות קצת יותר מושרשת בתורה ובאמונה, אז גם הר הבית היה בידינו. הרי מספרים, אני לא יודע עד כמה שזה נכון, אבל מספרים שאחרי מלחמת ששת הימים באו נציגי הווקף על שר הביטחון של אז, ורצו למסור לו את הם נסרו לו את המפתחות ואמרו, אנחנו מסתלקים. והוא, במקום לומר להם שכוח גדול ניתן לכם לחיים ותסתלקו, אז הוא התחיל להתחנן בפניהם. לא, אנחנו רוצים שאתם תישארו. טוב, על זה כבר אי אפשר עכשיו לדבר. אני זוכר שפעם על מה שקרה אחר כך, סיפר לי הרב גורן זצ"ל, שהוא היה אז מפקד של קבוצת חיילים, הייתה לו יחידה של חיילים, והיו לו חיילים במערת המכפלה, והיו לו חיילים בפיקודו הישיר בהר הבית. ושר הביטחון איים עליו, הוא, זה, כל העולם כולו יירש ויפחד, כן? והוא אומר, ברגע של חורשה, הוא נכנע והוציא את החיילים מהר הבית. ועד ימיו האחרונים הוא התחרט על זה, אבל זה כבר היה עבור. במערת המכפלה הוא החזיק את החיילים, ובגלל כך יש לנו עד היום הזה חלק ונחלה במערת המכפלה. חשוב מאוד שאנחנו נבין שגאולה שזכינו לה, שהניסים והנפלאות שראינו אינם הבטחה. אסור לטעות בטעות של היכל השם, היכל השם, היכל השם הימה, ניסי השם, נפלאות השם. ברור שיש פה נפלאות השם, אבל אין זה אומר שאנחנו יכולים לסמוך על כך שהכל כבר ילך ויצליח עד ביד גואל צדק במהרה בימינו. וזה אומר שמוטלת עלינו אחריות להבין את המסר הזה של עשרה בטבת. להבין שדווקא בגלל שזכינו לישועות ונחמות, מוטלת עלינו אחריות לנסות בכוחות עצמנו לעשות מה שמוטל עלינו. המהות של הניסים של חנוכה היו, כפי שאנחנו אומרים על הניסים, לעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה. מה זה כהיום הזה? בפרט בימי הגלות, בימי הצרות, אמרו כהיום הזה, לא, לא, לא. הרי לא חינם אומרת הגמרא, שרצו, הרי ביטלו מגילת תענית, ורצו גם לבטל את חנוכה. אז אין כהיום הזה הפירוש שרואים היום הזה את הישוע. לא רואים, או לא ראו אז, כן. אלא מה? כי היום הזה פירושו כפשוטו. במקרא אנחנו מוצאים יום הזה והיום ההוא. היום ההוא זה היום, היום של הגאולה העתידה, כן. היום שהמלך המשיח יתגלה. היום שהשם ימלוך על כל העולם. ביום ההוא יהיה השם אחד. היום הזה זה היום, כפי שרמב״ם אומר, שימים של שהכל מתנהל כפי הטבע. ובוודאי ובוודאי שאנחנו נמצאים בתקופה שהכל מתנהל על פי הטבע. הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, אם אנחנו יודעים איך להתנהל על פי הטבע כדי שהניסים יבוא על סיפוקה. וזה דורש מאיתנו לא מעט תעוזה וחוכמה. המצב הפוליטי, טוב, אני לא בקיא בעניינים כאלה ולא רוצה לדבר על זה, אבל ברור שיש קשיים לא קטנים. אבל חשוב להבין שאנחנו בכל המדינה כולה נקלענו למצב שבגלל תפיסה, בעיקרה תפיסה שמאלנית מובהקת, לא מצירת משה ולא מן התורה, של ריכוז כל הכוחות וכל האחריות בממשלה. אנחנו סומכים על הכל על הממשלה. אם צריך לבנות בית באיזה יישוב כלשהו, אפילו מרוחק מאוד, אז טעון אישור מהממשלה. כאילו הממשלה היא דואגת לכל. וישו לא יכולה לדאוג לכל, זה גם לא בריא. וגם במדינות מתוקנות זה לא כך. ביזור אחריות זה דבר מקובל בכל מדינה מתוקנת. ברור שיש דברים שרק הממשלה המרכזית בכוחה לפעול בה ולתקן. אבל אפילו בביטחון צריך כל מקום ומקום, כל יישוב ויישוב, לדאוג לעצמו גם כן. הרי מה היה בימי המנדט הבריטי? גם כן הייתה הממשלה המרכזית. אבל יהודים הכירו שבתוך היישובים שלהם יש להם אחריות וחובה לדאוג לצרכים שלהם. ואם הכל מוטל על הממשלה המרכזית, לא חד ושלום שמתנגדים לממשלה המרכזית. אבל אם הכל מוטל על הממשלה המרכזית, אז קורה מה שקרה לפני שבוע. הרי לא צריך ללכת לחפש דוגמאות. אילו הייתה יותר אחריות מקומית בחיפה ובשכונותיה, אולי בעזר השם היה יכול להימנע האסון הגדול הזה. והרי גם בימי הגלות, קהילות ישראל התנהלו תמיד במידה מרובה של אחריות מקומית. היו תקופות, וגם היום יש מקומות שהממשלה הכללית היא ממשלה טובה וצודקת והכל, אבל הצרכים של הקהילה היהודית הם עוברים מעבר למה שהממשלה יכולה לדאוג עבורה. ואז צריך שהקהילה היהודית, וכך היה הרבה דורות, הקהילה היהודית תדאג לעצמה, וכל הקהילות ביחד יתאחדו וידאגו לעצמם. ויש לרבנים בזה תפקיד מרכזי, כי כך היה בכל ימי הגלות. ואילו השכלנו עשור, היינו יוצרים גם היום, וזה ניתן לעשות. גם במה שהם קוראים מדינת ישראל, לא איך קוראים לזה, מדינת ישראל הרשמית או מה? המדינה, מה? לא, מה שכלול בתוך הקו הירוק. המדינה, לא יודע איך שהם קוראים לזה, הריבונית, כן. וגם, ואין צריך לומר, שביישובים ביהודה ושומרון, ברור שהתלות בכל דבר קטן בממשלה המרכזית, הוא לא גורם טוב, לא לנו ולא לעם ישראל כולו. צריך הרבה יותר יוזמה פרטית, ברוך השם יש במידה מסוימת. הרי לא מעט נעשה בבנייה בשטחים וכו'. אבל צריך הרבה יותר. צריך, ואני חושב שפה מוטלת האחריות על הרבנים, לעורר את הציבור, ליצור כלים של שלטון מקומי עצמי שידאג לצרכים של כל מקום ומקום. בכל הארץ כולה. ואם נעשה כך, על פי דרך הטבע, נראה שבעזר השם יש תקווה לגדול, לתקן, להועיל לכל הציבור כולו, לכל עם ישראל כולו. ברור שזהו אתגר לא קטן. זהו אתגר שצריך לשבת עליו בהרבה ישיבה דעת ובעיקר בהרבה מסירות נפש. אבל יש כבר את הכלים. בהרבה ישיבים למשל יש גם היום שמירה מקומית, כן? אחריות לביטחון מקומי. וכן כאלה וכאלה עוד דברים. זהו האתגר של הדור שלנו. אם אנחנו נבין שניתן ליצור כוח עצום של קהילות ישראל בכל רחבי ארץ ישראל, שכולם יהיו אחראים לעצמם וגם כל אחד לכולם, אין ספק שגם הממשלה תהנה מזה, זה יהיה טוב לה. זה יתרום גם ליעילות של הפעילות של הממשל המרכזי, אבל בעיקר זה יתרום לכך ש היישובים היהודיים בכל מקום שהם לא יהיו נתונים לשום רוח רעה, רחמנו לצלן. זה דבר שתלוי בנו. הממשלה אינה מסוגלת לדאוג לכך. ואסור לנו לסמוך על כך. ואסור לנו לומר, לא, איך על השם, איך על השם, ארץ ישראל קדושה, הקדוש ברוך הוא השיב אותנו לארץ, אז ברור שאנחנו בתהליך של גאולה. לכן בא הצום של עשרה בטבת להזכיר לנו, בעצם היום הזה, אל לנו לתת חז ושלום למצור להתחדש, רחמנו אצלם. ובמידה מרובה הדבר תלוי בנו, ובעיקר ברבנים שיודעים איך לעורר את הציבור לאחריות ציבורית. ויהי רצון שנזכה שבאמת יתקיים בנו, שאלו הם שלבי הגאולה, ונזכה במהרה לביאת גואל צדיק. אמן.